עכשיו דורנו, הדור החדש של הציונות הדתית מסכם את השבוע. בהגשת עוז סימינובסקי.
אז מה גיליתי בדרך לפה שאת היית גם אחות וטרינרית?
נכון, זה המקצוע שלי. אני אחות וטרינרית, עבדתי בבית חולים לבעלי חיים, התנדבתי בארגון שמציל חיות בר ומשקם אותם.
את עשית הרבה דברים כאילו מיוחדים, אני חייב להגיד, גלגלת הרבה בעולם, נכון? היית גם תקופה באוסטרליה.
נכון, כמעט 6 שנים.
וואו, מתי נכנסת לכנסת בעצם, באיזה גיל?
הייתי בת 30, 31.
אוי ובוי, זה הגיל שלי ואני, איפה אני היום?
למה? זה בדיוק הנקודה, אבל...
זה בדיוק הפי. צריך למצוא משהו שהוא תחליף, שהוא מספיק טוב, שהוא שווה כמו כניסה לכנסת.
וואו, כן.
כדי להתחרות בך.
זה...
אז טוב, אז אנחנו מתחילים את הפרק העשירי של הפודקאסט שלנו, הפודקאסט שעכשיו דורנו, הפודקאסט שבו צעירים מהציונות הדתית מדברים עם האנשים שמשפיעים על המדינה ועל הדור הזה. הפעם... שוב, בעקבות כל מיני אירועים טכניים, אני פה לבד, אבל אני חושב שזה רק, שזה עדיין יאפשר לנו לעשות פרק מעולה, כמו שהיה גם פעמים קודמות שזה יצא לנו, ואני פה עם שרן השכל, חברת הכנסת, סגנית שר החוץ. יש עוד דברים נכון. שאני...
אימא ל3 בנות, גם
יפה,
חשוב.
נכון.
ראיה לאייל.
כן, הרבה טייטלים חשובים. וכמו שאנחנו למדנו גם אחות וטרינרית בדימוס.
נכון.
ואנחנו בעצם נכנסים, אנחנו מתחילים שבוע, אנחנו נדבר על השבוע שהיה, ובאופן כללי אנחנו נגלוש כמו שתמיד קורה. וכהרגלנו, אז אני רוצה להתחיל באמת מהדברים, מאיזושהי נקודה שהייתה בשבוע האחרון, שנגעה בי, שהדליקה בי איזשהו משהו, ואחר כך נעבור לנקודה שלך נשמע אותך, ואז נעבור על האייטמים הבולטים שהיו השבוע בהקשר שלך כשרן וכסגנית שר החוץ, וכל מיני דברים שעברו לנו בשבוע הדי מטורף שהיה. אז אני אתחיל, מהנקודה שלי התפרסמה בעצם לפני 5 ימים בכלי התקשורת, כשבעזה הרשות שמנהלת את עזה, הרשות החדשה הפלסטינית המקומית הטכנוקרטית שמנהלת את עזה, בעצם פרסמה לוגו חדש. הלוגו הישן שלה היה לוגו של אוף חול בצבעי דגל פלסטין, והוא עבר להיות העית של צלח עדין, העית שמסמל את הרשות הפלסטינית, בעצם סמל אחד לאחד כמו של הרשות הפלסטינית כמעט, עם ראשי התיבות של הוועדה המנהלת של עזה במקום פלסטיין, מה שכתוב שם מתחת. וכמובן התגובות בארץ היו נדהמות, וראש הממשלה לפי הדיווחים זעם, והמדינה, הממשלה הודיעה שהדבר הזה לא מקובל וכו' וכו' וכו'. אבל בעצם אני חושב שמדינה שלמה הסתכלה על הדבר הזה ולא הייתה מופתעת בכלל. כי אנחנו נמצאים בתוך לימבו שכולנו יודעים שאנחנו נמצאים בו. אנחנו באיזה מין שקר מוסכם כזה, אחר כך נותן לך את האפשרות לחלוק עליי, אבל בעיניי אנחנו באיזשהו שקר מוסכם שבו יש... כרגע לעולם הפלסטיני, בטח בעזה, חלוקה לשניים, יש רשות פלסטינית, אש, פתח, איך שלא נקרא לזה, ויש חמאס, אנחנו מג'עג'עים ביניהם, משחקים ביניהם, כאילו האחד יהיה תחליף לשני, והשני יהיה תחליף לראשון, חמאס הוא נכס כדי להימלט מהדרישות של הרשות הפלסטינית למדינה הפלסטינית, והרשות הפלסטינית כהימלטות מחמאס שעושה לנו 7 באוקטובר, כשבעצם ישראל מסרבת לעשות את העבודה הקשה, ולהצייר את הדבר השלישי. אני באמת נותן לממשלה שלנו חופש, לעבור בין דבר שלישי שהוא פינוי כל תושבי עזה ויצירה של, לא יודע מה, בוננזת נדלן ושכונות לשוטרים, או יצירה בשליטה ישראלית של, של, של גוף חדש, בשיתוף פעולה עם האמירויות, או עם מי שלא יהיה, וליצור פעם ראשונה גוף פלסטיני מתנגד לטרור שמשלים עם קיומנו, אבל הדברים האלה לא קורים, ומה שנורא נורא מטריד אותי, ולכן אני חוזר לזה, דיברתי על זה גם בפרקים הקודמים, על עלילות קודמות של הדבר הזה בעזה, זה השקט. אנחנו נמצאים כיום עם תקשורת שמאלית שזה לא מעניין אותה, עם תקשורת ימנית שלעולם לא תאתגר את הממשלה, ולכן אנחנו נמצאים בוואקום, שהוא מאוד מאוד מטריד אותי, כמו שאמר פה המרואיין, האורח הקודם, הוא אמר פה, הילדים שלי הקטנים עוד יזחלו במנהרות של עזה, זה ברור לי, וזה הדבר שאני חושב עליו כרגע, ואני חושב שהוא חייב להמשיך להטריד אותנו, עד שתקום ההנהגה שתחולל שינוי ותיתן לנו, ותוליד, תיצור בעולם, אופציה של פלסטיניות אחרת או של ערביות אחרת פה בסביבה שלנו, שבה זה לא אשף וזה לא חמאס, ואלה לא אנשים שמנסים להרוג אותנו, לא בדרך העקיפה ולא בדרך הישירה, אלא אנשים שאנחנו יכולים לחיות עם קיומם, לאורך שנים בלי סכנה קיומית. זה דבר שהוא מטריד אותי מאוד, גם כלוחם בילוי וגם כבן אדם שקיבל קצת מיקרופון. ובנימה זו אני רוצה לעבור אלייך, שרן, לשמוע אותך על זה, או על הנקודה שלך, מה שמעניין אותך.
אז קודם כל אני מסכימה איתך. אני מסכימה איתך בכמה דברים. אגב, אני חושבת שאחד הדברים הכי הרסניים עבור מדינת ישראל, באמת שהשטיפת מוח הזאת היא של כן ביבי לא ביבי, הביביסטים נגד רק לא ביבים, וכשהתקשורת מתרכזת רק בזה, ושכל הזמן אנשים מרגישים שהם חייבים לדבר מפוזיציה. אם אתה מעז ולו לבקר מעט את ראש הממשלה, אתה מיד נחשד כרק לא ביביסט. וככל שאתה מנסה אפילו לומר מילה טובה על דברים טובים, שראש הממשלה עושה, אתה מיד מצטייר כאיזשהו ביביסט. והדבר הזה הוא הרסני. הוא הרסני קודם כל לדור הצעיר, שצריך איזושהי חשיבה קריטית, חשיבה ביקורתית, חשיבה שתיתן לו כלים להבין מה בסדר ומה לא בסדר. ואני אמרתי, אתה יודע, הדבר הכי קשה זה לשבור את המוסכמות האלה, ולנסות לשבור את התבניות האלה. וחבר'ה, אם אני צריכה לבקר את ראש הממשלה, אני אתן ביקורת, ואם אני צריכה לפרגן לראש הממשלה, אני אפרגן לו. והיום בבוקר בריאיון, ידעתי לפרגן, ובנושא של חוק הגיוס, אני יודעת לבקר, ובלי היכולת של החשיבה הביקורתית הזאת, החשיבה עצמית, ולא בתוך התבניות האלה, אנחנו נמשיך לחזור על אותן טעויות ועל אותן בעיות, ומדינת ישראל תהיה תקועה בלופ האינסופי הזה, שפשוט הורס אותה. הורס את המדינה, הורס אותה בכלכלה, והורס אותה בפוליטיקה, והורס אותה בחברה, והורס אותה בכל דבר, בכל תחום שאתה רוצה. ופה גם כן, וזה בסדר, אני יכולה לפרגן לראש ממשלה, שעושה באמת מאמצים אדירים, אל מול אירוע בינלאומי סופר מורכב וסופר קשה, שאי אפשר להגיע, אף מנהיג בעולם לא עמד בפני דבר כזה, אוקיי? ועושה מאמצים כבירים כדי לעמוד על האינטרסים של מדינת ישראל, ובאותה נשימה אני יכולה להגיד שמה שקורה כרגע עם הממשלה הטכנוקרטית הוא משהו לא טוב, אוקיי? ואני, העבודה שלי לנסות לשפר את זה, לנסות להפעיל כמה שיותר לחץ כדי לוודא שאולי יצא מזה משהו טוב. עכשיו, האם הכל נמצא בידיים שלנו? לא הכל נמצא בידיים שלנו. יש פה עוד כוחות אדירים שנמצאים בתוך הקלחת הזו ומנסים להרבב אותה כל היום וכל הלילה. ואנחנו צריכים לעמוד כמו משמר יום ולילה על האינטרסים של מדינת ישראל. אוקיי? ובתוך המציאות המורכבת הזאת, אתה יודע, צריך לדעת, ללחוץ על הנקודות הנכונות, ולתת את הביקורת איפה שצריך לראש הממשלה, ולדע גם איפה לחזק אותו. ובעניין הזה, וגם אומר את זה ראש הממשלה, בטח העניין של הסמלים הפלסטינים, זה בלתי מתקבל על הדעת. הרשות הפלסטינית לא יכולה להיות שם, חמאס לא יכול להיות שם, האם צריך ממשלה טכנוקרטית? צריך. האם צריך גם שילוב של גורמים מסוימים פלסטינים? כן, אבל צריך גם לדעת לעשות עליהם וטו. ואי אפשר לנסות לגרור אותנו לתוך אירוע שאנחנו לא רוצים אותו. והאמת היא, המציאות היא שבסוף היום, בסוף עדיין יש 50% של שליטה בשטח מסוים אצלנו, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם האמריקאים, וטוב שכך, ברור לנו שבשטח האדום, ב-50% האחרים, תגיד לי להעריך, אני פסימית לגבי האם באמת הלחץ הבינלאומי יצליח לפרק את חמאס מנשקו. פסימית, אני באמת מאמינה שבסוף אנחנו נצטרך להיכנס ולפרק אותם, אבל האם זה נכון לתת את החודשיים האלה לנשיא ארצות הברית שביקש מראש הממשלה הזדמנות לבצע מהלכים של לחץ בינלאומי כבד על חמאס כדי לפרק אותו מנשקו, יש כלים שהם יכולים להשתמש בהם. אוקיי, יש מנופי לחץ. האם קטר וטורקיה, שההנהגה החמאסית נמצאת שם, שהחשבונות בנק שלהם נמצאים שם, יכולים לסגור להם את הברזים ולהפעיל לחץ מסיבי עליהם כדי לפרק את חמאס מנשקו? יש להם. האם הם ירצו להשתמש בזה? אני בספק. אוקיי? אבל ראינו גם שנשיא ארצות הברית הצליח להפעיל לחצים כבירים כדי להביא דברים שהרבה אנשים לא האמינו שהם אפשריים. והצלחנו לעשות את זה. אז לתת את החודשיים האלה, אני חושבת שהם נכונים. אז קוראים לזה שקט יחסי, ברור לנו, הרבה אנשים מנסים לצייר את זה ואומרים לי, עכשיו שהמלחמה מאחורינו. ממש לא. אם אנחנו מסתכלים על החזית בעזה, המלחמה לא מאחורינו, בלבנון המלחמה לא מאחורינו, בסוריה המלחמה לא מאחורינו, באיראן המלחמה לא מאחורינו, אוקיי? אז בוא נשים שנייה רגליים על הקרקע, ועם כל הנוחות של השקט הרגעי הזה, נסתכל למציאות בעיניים, ונבין איפה אנחנו חיים, ולפי זה, אתה יודע, אני כנבחרת ציבור, כמישהי שנמצאת בכנסת, כמישהי שנמצאת במשרד החוץ, זו תפיסת העולם שמובילה אותי, מנחה אותי, עם עיניים מאוד מאוד פקוחות לרווחה למה שקורה סביבנו, כדי לפעול, כדי להגן על האינטרסים שלנו.
כלומר, את אומרת שאנחנו בתקופה של מלחמה.
ברור, המלחמה לא מאחורינו, שלא יהיה ספק לאף אחד.
והמילואימניקים צריכים, אני יש לי צו ממש לשבועות הקרובים, המילואימניקים צריכים לדעת שהם עד האופק, עד הטווח הלא נראה לעין, הולכים להמשיך, יש כל כך הרבה גזרות,
תקשיב,
כמו שאמר.
אנחנו בסופו של דבר הכניסו אותנו בכוח למלחמת קיום, אוקיי? השבעה לאוקטובר הייתה מתקפה מהרצחניות שהיו פה, אוקיי? ונכנסנו למלחמת עצמאות שנייה בשש חזיתות. דברים שכמעט אף מדינה אחרת לא הייתה עומדת בהם, אנחנו הצלחנו לעמוד. למה? בגלל אנשים כמוך, חבר'ה צעירים, הדור הצעיר, שבאמת התגלה. אני לא מסוגלת לתאר כאילו במילים את האהבה, את הכבוד, את באמת, את ההוקרה שיש לי עבור כל אלו שעזבו פשוט הכל ויצאו לחזית משך חודשים, שנתיים, כאילו בבוץ של עזה ובקור של לבנון ובמערבים בסוריה, ומי שעושה עבודה מדהימה מעבר לקווים, לקווי האויב. באמת, אנחנו עם מופלא, ויש פה דור של נשים וגברים פשוט מופלאים, שבזכותם אנחנו קיימים לפני הכל. ולמרות האתגרים, גם בין אם זה הנהגה ובין אם זה מערכות, מערכות הביטחוניות שכשלו, אוקיי, באותו יום. למרות זאת, קמו אנשים ויצאו ונלחמו והגנו ושילמו מחירים מטורפים, משפחות שלמות, ובזכותם אנחנו פה. והמלחמה לא מאחורינו. אנחנו בתוך אירוע שיש בו המון הזדמנויות והמון קשיים, וזה אירוע שבו יש אירוע טקטוני של שינויי סדרי עולם ועיצוב מחדש של המזרח התיכון, ובתוך זה אנחנו צריכים להבין איפה יש לנו אתגרים, איפה יש לנו הזדמנויות, ולנווט בפנים, ואני אומרת, הלחימה לא מאחורינו, היא לא מאחורינו.
אז זהו, המחמוד, את יודעת, אני בדיוק ראיתי, יש כל מיני תיאוריות פמיניסטיות כאלה שאני עוקב אחריהן, וגיליתי שיש איזושהי גישה פמיניסטית מבריקה, שלא הכרתי, ואני לא אגיד את זה, אני לא אגיד את זה בנימה תוקפנית או משהו כזה, אבל זה משהו ששווה להסתכל עליו, שיש מה שנקרא, אני לא זוכר בדיוק איך אומרים את זה, אז יסלחו לי מי שמבין בתיאוריה הפמיניסטית העדכנית ביותר, דיכוי בעזרת מחמאות, שזה בעצם אומר שהגבר מגיע הביתה, הוא אפנדי, האישה מתרוצצת מסביבו, עושה הכל, ואומר, כל הכבוד לך, לא הייתי יכול בלעדייך, את עושה הכל בבית הזה, והוא מרגיש שהוא ברוב טובו, כאילו מאזן את הדבר הזה בעזרת מחמאות. עכשיו, אני באמת מאוד מעריך את ההערכה שאת מתארת, ואני גם יודע שאת מגבה אותה בהצבעות ובמאבק למען מי שמשרת, אבל התחושה היא שבסופו של דבר, המחמאות כלפי אלה, שבאמת, אני רואה בעצמי פריבילג, אני עשיתי רק בערך 300 ימי מילואים, ולא הייתי בשום אירוע רב נפגעים, אבל בסדר, אחים שלי, שני האחים הצעירים שלי ביחידות מובחרות, היו בסכנות חיים מאוד מאוד, מאוד ממשיות, עם הכדורים והרסיסים ששורקים ממינם ומשמאלם, ואיבדו חברים, וגם אני כמובן, כמו רבים מאיתנו, השכול נמצא סביבנו בהרבה מעגלים, ועדיין, כלומר, גם הפריבילג שאני עבר דברים שלא, אף אחד לא, כאילו, דור ההורים שלי לא יכולים לעבור במלחמות. ואני אומר, יש לנו בעיות כמו אלה שציינו, כמו אלה, כלומר, את אומרת, האתגר מאוד קשה. אבל אם את מדברת למשל על ראש הממשלה נתניהו שמוביל את האתגר, זה באמת מנווט בתוך סיטואציה מאוד מאוד מורכבת, עם המון חצים מכל הכיוונים, מבפנים, מבחוץ. כאילו, אדוני, היו לך כמעט 20 שנה שאתה שלדת פה. כל הסיטואציה המורכבת שאתה רואה פה היא תולדה של הדברים שאתה עשית במשך 20 שנה. אם אתה יכול להתמודד עם זה, אני נתתי את שלי, נתתי הכל, סיכנתי את החיים, אני מאמין שחייל צריך להיות ביביסט, ואזרח צריך להיות אנטי-ביביסט, וזה ביביסט כביטוי, כל ראש ממשלה שלא יהיה. חייל צריך להיות הכי נאמן לממשלה שיכול להיות, ואזרח צריך לאתגר אותה, בלי סוף, כיוון לא ילחץ לכיוון הנכון, אף אחד לא יגיע לכיוון הנכון. ואני אומר, אני עשיתי שלי, אני חייל נאמן של ממשלת ישראל על מדים, אני חייל נאמן של לדחוף אותה כשאני על אזרחי. ואם הממשלה שלנו, אחרי 20 שנה של פחות או יותר אותו שלטון, בוודאי אותו בן אדם, ברשות הזה, הביאה אותנו לכאן, למצבים מאוד 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 מורכבים, שבסופו של דבר מבחינתי הם אחריות של מי שניהל אותנו אליהם, ולא מצליחים להתמודד, וכן נשארים עם אותו זיגזג בינארי, בין חמאס בתחפושת רש"פ, ורש"פ בתחפושת חמאס, ומילים כאלה ומילים אחרות, אבל כל פעם יש איזשהו הסבר שמסביר לנו למה אנחנו צריכים כן ללכת עוד 3 חודשים קדימה, בגלל שעכשיו טראמפ ביקש ככה, ובגלל שעכשיו טראמפ אמר שאנחנו נפתח את שערי הגיהנום תכף, ובגלל שתכף יהיה עסקה, ותכף קטר תתרצה, ותכף ותכף ותכף, ובינתיים עברו יותר משנתיים, מאז השבעה באוקטובר, תכף בחירות, ואנחנו לא סיימנו, כמו שאמרת, לא סיימנו את הנושא, לא סיימנו את הסוגיה בשום מקום. אז אני אומר, אין בעיה, אני לא ביקשתי מהממשלה, מהשלטון שלי, להתמודד עם כל הדברים האלה. אבל אם לא יודעים, אפשר לתת למי שלפחות מבטיח שהוא כן יצליח להתמודד עם הדברים האלה.
ומי אתה חושב שיצליח להתמודד עם הדברים האלה?
אני מבחינתי...
זה כן שאלה.
יולי אדלשטיין.
תקשיב.
אוקיי, אני אומר יולי אדלשטיין, אני צריך להתמודד עם הדברים האלה.
אני אגיד לך ככה, בסוף ההחלטה, ופה אני אומרת לך, ואני אמרתי את זה לאורך גם השנים האחרונות, יש לי ביקורת. יש לי ביקורת על ראש הממשלה נתניהו, על ההחלטות שהוא קיבל, על האנשים שהוא גיבה, אגב, על האנשים שהוא בעצמו מינה, וזה לא משנה אם זה במערכת הביטחונית, במערכת המשפטית, בממשלה כשרים, יש לי המון המון ביקורת, ואגב, הביקורת הזו לא התחילה בשבעה לאוקטובר, היא התחילה עוד לפני זה, בוא אני אתן לך דוגמה, קח את אונרה, אוקיי? אונרה, אני, כשנכנסתי לכנסת לפני 10 שנים, אף אחד לא ידע בכלל כמעט מה זה אונרה. אני הקמתי את השדולה לרפורמה באונרה. כולם אמרו לי, שרן, זה לא פוליטי, זה לא אקטואלי, מה את בכלל מתעסקת בדברים האלה? ואני נלחמתי בציפורניים ובשיניים כדי לנסות לעשות הכל כדי לסגור את הדבר הזה, אוקיי? וכתבתי את החקיקה כנגד אונרה עוד לפני 8 שנים, כשאף אחד לא הבין בכלל מה אני רוצה ולמה אני מתעקשת על הדבר הזה כל כך. ולמי העליתי את זה לוועדת שרים לענייני חקיקה? לראש הממשלה נתניהו, לשר המשפטים שהיה אז, לדעתי מי עמד שם, הילד שקד הייתה שרת המשפטים, אוקיי? שר הביטחון היה בוגי, והם כולם התנגדו. הפילו לי את ההצעת חוק הזאת שלדעתי, הילדתי אותה 3 פעמים. הפילו אותם ונלחמתי מולם. וכשאני לא הצלחתי מולם, כי הם אמרו לי, מה שיש זה מה שיש לנו, אנחנו לא יכולים לשנות את זה. לא קיבלתי את זה. אתה יודע מה עשיתי? נסעתי לשוודיה, ויש לי תיעודים של הכל, שוודיה וגרמניה והאיחוד האירופי, וישבתי שמה בתדרוך של 1.5 שעות עם חברי פרלמנט, העברתי להם סקירה שלמה על אונרה, למה הם צריכים להפסיק את המימון של אונרה. ובניתי את התשתית הזו של חברי פרלמנט בעולם, כדי שיבינו למה צריך לסגור את הדבר הזה. כלומר, כשהגיעו כבר ל-7 לאוקטובר וראו בעיניים שלהם, שעובדי אונרה רצחו וחטפו והשתמשו, הם חמאסניקים. אז הרבה מאוד מהתשתית הזו שנבנתה באירופה, זה דיונים שאני קיימתי עם חברי פרלמנט אירופאים שהתחילו להוביל את העצירה של התקציבים שם, אוקיי? מי יצר את זה? למה לא עשינו את זה לפני 8 שנים? בדיוק זה ההחלטות, המינויים, הבחירות שנעשו. כלומר, אין פה משהו שאתה יודע, אתה בא אליי כאילו ואתה אומר לי, רגע, אבל... כן, ויש לי ביקורת. ואתה יודע מה? אם יש משהו שאני מתחרטת, או כאילו שיושב לי על הלב, זה שלא הפכתי שולחנות בעניין הזה. כאילו, אני עשיתי את כל מה שהיה לי בכלים שלי, אבל אני הייתי, אתה יודע, אני אומרת לעצמי, אחרי שראיתי מה שקרה גם עם יונתן סמרנו, והרופאים בבתי חולים של אונרה והכל, כאילו, איך לא הפכתי שולחנות, ואיך לא צעקתי. וכאילו אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, כן, יש ביקורת, אבל אתה מסתכל עכשיו, יש מצב נתון, מה שהיה וההחלטות ויש לי עוד ביקורת, ואגב גם בשנתיים האלה הייתה לי ביקורת, הרי על איך שניהלנו את זה, כמה זמן שלוקח, אתה אומר לי, אבל בזמן אמת יש אנשים שעבדו, יש אנשים שאמרו, אוקיי? קח את פברואר, ינואר, שלפני כן, שלפני שנה, ותראה, כשהחליטו להוריד את עצימות התמרון, אוקיי, מי הצביע בעד עצימות התמרון? ישב שם ביבי, ישב שם גנץ, ישב שם אייזנקוט, ישבו שם הצמרת של הצבא, ואמרו, חבר'ה, יש לחץ בינלאומי, צריך לעצור את התמרון, בוא נצא לפשיטות.
זה לפני שנתיים, אני חושב, נכון?
כן, כי יש שנה וחצי כזה.
לא, אנחנו עכשיו בפברואר. ינואר, פברואר, זה לפני שנתיים, תחילת 24.
לא, זה היה לפני שנתיים, נכון. זה היה לפני שנתיים.
נגמר סבב הראשון של חובה
מילואים. הסבב הראשון, יצאנו לתמרון, החליטו אחרי כמה זמן זה היה, 7-8 חודשים לעצור את התמרון, נכון? לא, פחות.
כן, אנחנו מדברים על סוף הסבב הראשון, זה אפילו פחות, כן, זה 4 חודשים.
סבב הראשון, 4 חודשים, זו התקדמות יפה. למה עצרנו אותה? בזמן אמת, אני והחברים שלי אמרנו, חבר'ה, אל תעצרו את התמרון. אם תעצרו את התמרון, אוקיי? אתם לא תשיגו את מטרות המלחמה, נימקנו להם את זה, הסברנו להם, מה עוד אמרנו? אמרנו להם שככל ש... הרי מה הטיעון שלהם? הטיעון היה, אנחנו עוצרים את זה למעט זמן, יעבור הלחץ הבינלאומי, ונחזור חזרה לתמרון. ואנחנו אמרנו, אתם טועים, ככל שהזמן יעבור, הלחץ הבינלאומי יגבר, ואת יכול להיכנס עכשיו לראיונות, לנאומים במליאה, התרענו, עזרנו, פרשנו מהממשלה על זה. אמרנו להם, ומה אמרו לנו? אמרו לנו, זה פוליטיקה, נכון? והתעקשנו ופרשנו ועשינו את הדבר הכי לא פוליטי, כי אז חטפנו. היינו באופוזיציה וגיבינו את הממשלה בדברים שצהל ביקש והיה צריך, והצבענו בעד, אז האופוזיציה ככה קדשה אותנו, ומצד שני התנגדנו לכל מיני דברים שלא יכולנו להסכים איתם. אז בקואליציה אמרו, אתם עם אבל בלי. ומה קרה אחרי חודשיים? פתאום כולם התעוררו ואמרו, רגע, מה זה? מה זה הדשדוש הזה? דברים שאנחנו התרענו בזמן אמת, ובוא, זה לא רק ראש הממשלה, וזה לא רק מי שהיה סביבו, זה גם העיתונאים, וגם האנשים שבאו ותרגמו, ולא אמרו בזמן אמת והתריעו, אלא רק אחרי שהתחיל הדשדוש, וחיילים התחילו להיהרג, וראו שלחץ הבינלאומי גובר, אז פתאום העיתונות מתעוררת. היא לא ממלאת גם את תפקידה, בביקורתיות הזאת, במה שצריך לעשות, היא גם לא עושה את התפקיד שלה. אז זה קל מאוד להגיד, כאילו להצביע את האצבע ולהגיד נתניהו, אבל לא, זה מערכת שלמה. אוקיי? וזה חוסר היכולת לחשיבה קריטית ולביקורתיות אמיתית, לא מאיזה עמדה פוליטית ומפוזיציה, אלא היכולת שנייה לחשוב בחשיבה קריטית, באמת, ולבקר את מה שצריך ולפרגן למה שכן צריך לפרגן לו. אז תראה, אני לא אהיה פה הדוברת של נתניהו, אבל יש דברים לא טובים שהוא עשה, ויש דברים טובים שהוא עשה. והיכולת שלך לבוא ולהגיד, בזמן אמת, לא אחר כך בניתוח, אבל בזמן אמת, להתריע היא הכלי הכי חשוב שיש היום גם לעיתונות, וגם לאזרחים שצריכים את הביקורת הזאת, וגם לנבחרי ציבור כדי לשנות. אבל אתה מסתכל היום כאילו על המערכת הפוליטית, ואתה אומר התקשורת, אז אתה אומר ערוץ 12-13, כאילו, רק מבקר מפוזיציה, כן. ערוץ 14 לא יבקר בגלל הדבר הזה, אבל גם הציבור ככה. אם אני כאילו באה ואני מבקרת את נתניהו, אז הציבור יבוא ויגיד לי, את רק לא ביבי, אוקיי? ואם אתה רוצה לבוא ולפרגן, אז אומרים, אתה רק ביביסט, כאילו. וזה גם בציבור ככה, מדברים מפוזיציה, וכל סטייה מהפוזיציה הזאת של התערנות לפה ולשם, מכניסה אותך לתוך משחק שאנחנו לא אמורים לשחק בו. כן. שהיא קטלנית, שהיא הרסנית עבור הביטחון, עבור הכלכלה, עבור החברה, עבור מערכת המשפט, עבור כל נושא שתביא לי, במקום לבוא ולחשוב בסוג בעצמאות ולא מפוזיציה, ולדעת לדבר על הדברים הטובים והלא טובים, פשוט אנשים התחילו לדבר מפוזיציה, כי הם פוחדים שימתגו אותם בתוך שני הקטגוריות האלה, שהפכו להיות הסיוט הפוליטי של מדינת ישראל, הדבר הכי הרסני שגומר אותנו.
את אומרת בעצם שאם היה, אם היה מקום בשיח לביקורת עניינית, אפשר היה להטריע, גם להטריע בזמן ולפני הזמן, גם לפני השבעה באוקטובר, על האירועים שקשורים לשבעה באוקטובר, וגם אחרי הניהול המלחמה.
היו כאלה שהתריעו. היו כאלה שהתריעו, וכל פעם מנסים לשים את זה בתוך איזה תבנית של כן ביבי, לא ביבי.
נכון, היו כאלה מימין ומשמאל שהתריעו, אני קצת עברתי על הנושא הזה של מי התריע ומי לא התריע, ובאמת זה מאוד מגוון, כל צד רוצה לקחת בעלות על ההתראה, וזה באמת לא נכון. אני כן אגיד שיש בעלות על השלטון, כן יש צד אחד שהוא לבדו בשלטון.
תקשיב, יש אחריות ואין פה שאלה בכלל. אוקיי? ואגב, בגלל זה גם כן אני תומכת בוועד חקירה, אני גם תומכת בוועד חקירה ממלכתית, אני אין לי בעיה עם זה. אבל כשאנחנו מדברים על ועד חקירה מלחילית שחייבת לחקור את הדברים האלה, כדי לוודא ששום דבר לא יחזור, צריך להבין שהמסקנות של אותן ועדיין הדבר הכי חשוב. והמסקנות של הוועדה הזו צריכות להיות מקובלות על רוב העם, ולא יכולות לבוא מתוך פוזיציה פוליטית. ואם אתה מתחיל ועדה מאחת הפוזיציות, בוא נקרא לזה הכן ביבי, לא ביבי, אוקיי? מאחת הפוזיציות שמצד אחד, יש לך נשיא בית משפט עליון, שלא יעזור מה תגיד, חצי מהמדינה חושבת שהוא שנוי, המינוי שלו שנוי במחלוקת, שחצי מהמדינה חושבת שיש פה מניע פוליטי מאחורה, אתה יודע, מה שהוא כתב לפני שבוע שעבר, על ההחלטה של השופטים, שבגלל הנסיבות הנוכחיות וההתנהלות של הממשלה והתעלמות מבחירות דמוקרטיות, תקשיב, אותי הן כבר מרעידות, כאילו,
כן, אוקיי? כן, את מדברת על פסק הדין שלו בעניין מינוי נציב שירות המדינה,
כן.
שבו בעצם יצחק עמית בעמדת מיעוט.
מה זה בעמדת מיעוט?
בעמדת מיעוט של שניים ושלושה.
כן, והתהפך על מה שהוא פסק לפני כן, ולמה הוא התהפך.
אומר בעצם זאת ממשלה שצריך לדפוק אותה, לא קשור מאחור.
שהיא לא לגיטימית, פשוט כן, מאוד, שאני אחליט במקומה, זה מה שאומר.
איזשהו טקסט מאוד, מאוד מטריד, מאוד עזוי, אבל גם שלא יתקבל.
אז כשאתה שומע אבל את הנימוקים שלו, אתה לא יכול שנייה לפתוח את הלב ואת הראש ולהבין חצי מהעם שאומר שאם הוא יבחר את ועדת החקירה, אז היא תהיה מוטה פוליטית?
לא, אני לא מקבל את זה.
אני יכולה להבין מחצית מהעם שמרגיש ככה.
אבל אני לא חושב שיש כזה חצי עם. כאילו, לפי מה אנחנו קובעים את זה? אם לפי סקרים?
היום אני לא קובעת לפי סקר, אני קובעת בסוף לפי בחירות דמוקרטיות. והיו בחירות דמוקרטיות ולא יעזור מה שיגידו, הליכוד קיבל את המנדטים שלו.
אבל הליכוד לא קובע אחר כך מה דעת הציבור על יצחק עמית. הוא יכול להשפיע.
אתה מבין את הסנטימנט של אותם אנשים? ובסוף אני כן מאמינה שהנציגים שלו כן יודעים לבוא ולבטא את רכשי ליבו.
כן, אני חושב אבל שזה המשחק שאת מתאר, כלומר, המשחק שתיארת יפה, איך הוא עובד מבחינת פוזיציה פוליטית, עובד בדיוק באותה צורה לעניין של ועדת חקירה ממלכתית. בסופו של דבר, ועדת חקירה ממלכתית היא ועדה שא', הממשלה קובעת את הסמכות מה היא תחקור, ודבר שני, מה שעושה נשיא העליון זה בסך הכל ממנה את החוקרים, החוקרים יכולים להיות כל אחד.
אבל אתה רוצה להגיד לי שיש באמת אנשים אובייקטיביים בעולם הזה? אין דבר כזה.
אין בעיה. אז אם אין, אז בוא נלך, אם אין, אז בוא נלך כבר עם הנוסח שהחוק אומר, ואני צריך להגיד שב-2022, כל חברי הממשלה, אחד אחרי השני, עמדו על הבמה וצרחו, צרחו ליטרלי, אני מדבר על גלית דיסטל למשל, שתהיה ועדת חקירה ממלכתית, ושנרעיד את המדינה הזאת אם לא תהיה ועדת חקירה ממלכתית. אז מי הייתה הנשיאה? זה חיות? היא לא הייתה ימינה מיצחק עמית, אולי קצת
לא
חשופה
בניסוחים שלה, אבל אני לא חושבת שהיא הייתה ימינה, אני לא חושבת שהיא הייתה מדברת מפוזיציה פוליטית, אבל אם אנחנו נסגור את הלב, אוקיי? ונתעלם מהעובדה שהמינוי של יצחק עמית, הוא לא המינוי של אסתר חיות. אפשר להתווכח עם העובדה הזו? איך התמנתה אסתר חיות ואיך התמנה?
לא, כן אפשר, בוודאי שאפשר להתווכח.
אפשר להתווכח.
בגלל שאם הוא, הוא נשאר המשנה ולא ממונה לנשיא העליון, יש לו את אותם סמכויות כמו נשיא העליון על פי חוק. אז נגיד שהוא לא ממונה.
הצורה שבה הוא מונה, כבר היא משהו ששנוי במחלוקת. ההתבטאויות שלו הן התבטאויות מאוד מאוד קיצוניות, שמדברים על ממשלה, כאילו הממשלה הזו היא ממשלה לא לגיטימית, אוקיי? שהוא צריך לקבוע במקומה. יש דיון ויש קרע בעם בעניין המשפטי, אי אפשר להתעלם מזה. יש קרע, ווואלה, זה לא משנה אם זה 60-40, או 65, לא יודעת, 35, או מה שזה לא יהיה, יש פה שתי קבוצות מאוד מאוד גדולות שקוראות אותנו בעניין המשפטי. ואם אתה הולך עם ועדת חקירה ממלכתית, שבסוף מסמלת צד אחד, אוקיי? הצד השני לא יקבל את המסקנות, וזה הדבר החשוב. אגב, גם אם הממשלה תהיה זו שתקבע את ועדת החקירה, יהיה לך חצי אחר בעם שלא יסכים עם אותה מסקנות. הקרע הזה, או הדיון הזה, הוא לא בריא, אוקיי? הוא יפעל בדיוק נגד, כי תהיה ועדת חקירה ממלכתית או ממשלתית, ובסוף חצי מהם לא יוכל לקבל את המסקנות, כי הם לא יהיו לגיטימיות מבחינה פוליטית. ופה צריך להבין שצריך לבנות איזשהו גשר. ופשרה זה הדבר הכי קשה, להבין שאף אחד משני הצדדים האלה לא מקבל את 100%, אחד הולך לצד השני ומנסים למצוא את דרך האמצע שתהיה מקובלת על שני הצדדים.
אני מאוד בעד הסכמה של פשרה, אני מאוד בעד ההצעה ש כמה דיברו עליה של סולברג בתור משנה לנשיא העליון שיבחר את את החוקרים. אני יכול להגיד לך כבר שמסע ההשחרה של סולברג נמצא כרגע בעיצומו.
אני יכולה להגיד לך שזה בסדר שתהיה ניסיון השחרה על ידי שני הכתבים האלה, אבל צריך שרוב הציבור יהיה שם.
נכון.
אני חושבת שעל סולברג זה גם פתרון טוב. אגב, גם אני הצעתי עמדת פשרה שקשורה בעצם בנשיא, שהנשיא בוחר את היושב ראש, ואז חברי הוועדה הם בעצם בהצבעה, הצבעה על ידי קהלים שלעולם לא יסתירו את השבעה לאוקטובר, אבל מבינים שבמצב הנוכחי שבו אנחנו נמצאים, בקרע המוטרף שאנחנו נמצאים בו, נדרשת פשרה.
אז אני חושב שבאמת הצעות פשרה לא חסרות, ונכונות לפשרה בציבור לא חסרה, ודווקא לכן העובדה שלא מונתה ועדת חקירה ממלכתית, היא בעיניי, לא ממלכתית, שלא מונתה ועדת חקירה כלשהי. אגב, ועדת וינוגרד, וחוזרים על זה, ואני אוהב מאוד את הטיעון הזה, שוועדת וינוגרד הייתה ועדה ממשלתית, והוועדה הזאת קברה את אהוד אולמרט, והייתה חלק מהסיבות להתפטרותו, שבראשן כמובן כתב האישום, כי מערכת המשפט רדפה את נציג הימין, גם כשנציג הימין היה שמאלני, והוא קיבל מסקנות מאוד קשות על תפקודו במלחמת לבנון השנייה, ונגיד יותר מזה, המינוי של נתניהו, עם אפילו שם דומה, נתניהו אנגלמן, מבקר המדינה, בדק את התנהלות המדינה בשבעה באוקטובר, מכמה וכמה בחינות, לא מבחינה צבאית, כי כרגע בגץ המאוד בעייתי, לא מאפשר לו לעשות את זה, אבל הוא בדק, והוא הפיל הרבה מאוד מאוד מהאחריות המנהלתית, הניהולית, לאופן ניהול האסון במדינת ישראל, על ראש הממשלה נתניהו ועל שר האוצר סמוטריץ', וזה לא מעניין אף אחד, זה לא מעניין, זה לא מעניין את השמאל, זה לא מעניין את הימין, זה בכלל לא נושא, זה לא אייטם תקשורתי, אני לא מבין איך לא מעזידים את זה. כל יום. אז אני רוצה להגיד, הלוואי שבכלל הייתה ועדת חקירה, וזה לא משנה מה, אם הממשלה הזאת הייתה מקימה ועדת בדיקה ממשלתית, וגם היא הייתה יכולה להשתמש בשכר נתניהו, טוב בלמנות אנשים שלאומתיים לו, אני אגיד את זה לשבחו ולרעתו, בסדר? אז אם הוא ידע למנות את אלשיך, הוא ידע למנות את מנדלבליט, אז הוא היה יכול למנות גם אדם, ועדה, שיעשו את החקירה הממשלתית הזאת, ותקתקו עבודה, והם בכל מקרה, כך או כך, הרי הדברים ברורים, כל עוד זה לא ברדוגו יעשה את הוועדת חקירה הזאת, אז נתניהו ימצא השם. ומה זה השם? שוב, אנחנו נמצאים בתוך איזושהי מין תעמולה מפגרת כזאת, שלוקחת את השבעה באוקטובר לאירוע סופר סופר טקטי, ואומרת, העירו, לא העירו, דיברו, לא דיברו, כאילו אין לנו לפנינו 20 שנה, של מניעה מקסימלית של חיכוך עם עזה, של רידוד מקסימלי של גם של המילואים והצדיר ממחד, וגם כוחות המודיעין בתוך עזה מידח, שכל הדברים האלה, והפקרות והזנחה, ותרבות של כסתח, וכל הדברים האלה שבעצם הולידו את החור על חור על חור על חור על חור הזה בכל מערכות ההגנה של ישראל, שבסוף הביאו לשבעה באוקטובר, וזה ברור שמי שנמצא בראש הפירמידה, אני חושב שזה מובן מאליו, הוא זה שאחר על הדבר הזה, וכל ועדת בדיקה תגלה את זה, רק שחשוב מאוד מאוד לדעתי לראות את האיך ואת הדרכים, הרי בסופו של דבר אנחנו באמת רוצים מנהיג, אני לא שם את מבטחי בנתניהו בהקשר הזה, אבל אנחנו רוצים לראות מנהיג שיקום, יקרא את הדוח, והתחיל לעבור סייף סייף ולהסם, זה בסוף מה שאנחנו רוצים. את הדבר הזה אנחנו כציבור, כלוחמים שמקבלים הרבה מחמאות, כמו שאמרתי קודם, אנחנו לא מקבלים. זה דבר שהוא נורא נורא מטריד אותי, והוא חשוב בעיניי הרבה יותר מוועדת בדיקה ממשלתית או ממלכתית, שבעיניי, שוב, התוצאות שלה כנראה יהיו דומות. ואגב, אם נתניהו ימנה אדם, את יודעת, מהיישוב שלי ביהודה ושומרון של ההורים שלי, מצביע, חבר הכי טוב של סמוטריץ', לא יודע מה, שיבדוק ממשלתית ובסמכות המדינה, והוא יעשה את כל הבדיקה, והוא יגלה שביבי השם, אז הוא יהיה שמאלני. באותו רגע, הוא יהיה שמאלני רטרואקטיבית לכל חייו. זה לא באמת משנה.
אבל זה בדיוק הבעיה, הפוזיציות, התדמיות, מה שבונים, הכיתוב הזה. תראה, אני מסכימה איתך, אני אעשה הכל כדי שתקום פה ועד חקירה. לו זה היה תלוי בי, הייתה מוקמת כבר לפני 6 חודשים, וניסיתי לנסות לגשר ולמצוא פשרות, והכל, צערי, עמדתי לא התקבלה. אבל אני אמשיך לעבוד בעניין הזה.
אז זה מבורך, קודם כל, ובאמת, טוב, אנחנו נכנסנו פה ממש נכנסנו לדיון מאוד מאוד מעניין, שהיה שווה בכל מקרה לעשות אותו, אבל כן, קצת נתעסק במה שהיה השבוע, אז אני רוצה לגעת בפוסט שפרסמת, לגבי עברך כלוחמת, את היית במגב?
כן,
לוחמת מגב. זהו, אני לא יודע אם את הטייפה האסטריאוטיפי של לוחמת מגב, שקטה כזאת וזה, אבל כאילו בסוף מגב, אני מלחיץ אותי עבודה של מגב, אני בתור לוחם הנדסה מלחיץ אותי עבודה של מגב, זה ממש של חיכוך אינסופי עם אוכלוסייה אזרחית של האויב, וחלקה גם אזרחית של המדינה, נשמע לי באמת מבחינה נפשית.
זה היה גם עוד יותר, אני מדברת איתך לפני 23 שנים, תקופת האינטיפאדה השנייה, ירושלים. כן, היה מאוד מאוד מורכב, חיכוכים כאילו כל הזמן, הפרות סדר, הפגנות, כאילו מחסומים, כל מה שאתה כאילו חושב, זה, זה, זה שם. וזה מאוד מאוד מורכב, זה לא פשוט, אבל אתה יודע, אני באמת, אני מודה לאל שניתנה לי הזדמנות, שנלחמתי על ההזדמנות כדי לשרת שם, כי זה היה באמת מלחמה כדי להיכנס לשם, ואני חושבת שכל הנשים שיצאו שם, הן פשוט מדהימות, הדברים שהן עשו איפה שהן גם היום, הרבה מהן, זה בנה אותנו. כלומר, זה לא רק התרומה שנתנו למדינה בתקופה מאוד מאוד קשה, אלא זה באמת בנה אותנו כנשים חזקות, עצמאיות, דעתניות, שנלחמות על מה שהן מאמינות בו. ואני ממליצה לכל אישה, עוד מאז המלצתי כל פעם שמדברים איתי, לכו נשים לתפקידים קרבים ככל שאתן יכולות.
מעניין, כי באמת מג"ב זה משהו שהוא קצת ייחודי, זה לא... זה לא תפקיד לחימה שהמיקוד שלו נמצא בסחיבת משקלים לאורך הרבה קילומטרים על, על אזור הררי כדי להגיע לקווי
אגב, המיר. היום, היום זה ככה, בעבר בטירונות אנחנו גם היינו צריכים לעשות את המסעות, את ה, אתה יודע, את הכיבוש של כל מיני פסגות כאלה, והזחילה בשטח,
כיפות.
כן, עם המג, עם הכל, כאילו לסחוב את כל המרגמה, וכאילו הכל, אז אני לא יודעת בדיוק איך זה עכשיו, אני מבינה שקצת התקנו את זה, אבל אז היינו עושות את זה.
ובאמת יש כרגע, אז אני אגיד שאני, בתור מי שמגיע מהציונות הדתית העמוקה והרדיקלית במקור, אני מכיר היטב את הטענות נגד שירות קרבי של נשים, זה כמובן, יש לזה שורשים קודם כל דתיים, גם בהקשר של ערבוב עם גברים, וגם בהקשר של תפקיד האישה באופן כללי, ומעבר לזה זה ממשיך לטענות מקצועיות, לגבי חוסר יכולת להתאים נשים לתפקידי לחימה בצורה שתהיה אורגנית ושתהיה תואמת להשגת מטרות צהל. והשילוב הזה גם מייצר הורדה של הסטנדרט וגם מייצר פגיעה פיזית יותר, כאילו, עודפת בלוחמות מאשר בלוחמים, שיכולה להמשיך לתמיד. צריך להגיד, כמובן, הרבה מאוד לוחמים, גם רגילים וקשירים שעושים מילואים נפגעים פיזית לאורך שנים, אבל כנראה שמה שהם טוענים זה שאצל נשים זה הרבה יותר. קודם כל, אז גם, מעניין כאילו מה את חושבת על זה, אבל באופן כללי, גם באופן עוד איזה לבל נוסף, באמת ערוץ 14 יצא במתקפה על הנושא הזה, של נשי, שלזה הגבת, של נשים בלוחמה, עם ניסיון גם כזה קצת להשחיר את אחת מגיבורות השבעה באוקטובר, סגן אלוף אור בן יהודה. ואני חושב שהנושא ברור, אני חושב שהדף המסרים שם הוא מאוד מאוד ברור, אני חושב שהמטרה היא לצייר את צהל הגדול, את צמרת צהל כפרוגרסיבית, כדי להסביר למה החרדים משתמטים, זו דעתי, כי אני רואה שוב את כל הארגונים, שרשרת הארגונים הזאת, שכל הזמן נכנסת ויוצאת מול פני ערוץ 14, שהתפקיד שלה זה בהקשר של ערוץ 14 הגדול, בהקשר של מובילי הערוץ, התפקיד שלה זה להסביר את ההשתמטות, זה להסביר את זה מבחינה אידיאולוגית, כבר עברנו את השלב שבאנחנו אומרים, זה יגייס מלא חרדים, וזה תשתקו, תנו לזה לעבור עד הניצחון, כל מיני דברים שכבר לא רלוונטיים עכשיו. עכשיו זה כאילו, כן, הם צודקים שהם משתמטים, וכאילו אחד הדרכים להכניס את הדעה הזאת, את האג'נדה הזאת, זה להגיד, כן, גם הצבא הוא סופר פרוגרסיבי, והוא דוחף נשים לכל מקום סתם. אז מעניין אותי, האם את מסכימה עם הטענות לגופן, והאם את מרגישה גם את המהלך הזה, שעובר כרגע על הראש שלנו בערוץ 14?
כן, ואתה יודע מה התשובה שלי? קפצו לי. שקפצו לנו. בסוף, רוב אלו שמובילים את הקמפיין, כולל סמוטריץ' וכולל אבי מעוז, אני עשיתי שירות יותר קרבי מהם. אוקיי, מה שאני עשיתי, הם לא עשו. אז שלא יבואו ויספרו לי מה הם מסוגלים ומה אני מסוגלת. אוקיי? כי זה כבר ברור שאני מסוגלת לפי אלף יותר מהם. זה דבר ראשון. דבר שני, למה אני אומרת שיקפצו לי? כי היום אנחנו מגיעים כבר למצב של 20% מהכוח הלוחם של צה"ל, הם נשים. נשים שעושות עבודה מדהימה. עבודה מדהימה שאותם חרדים משתמטים ובורחים ממנו, אותם עסקנים שמנסים לפתור אותם, אוקיי? את הכוח הזה ממלאות נשים ציוניות שאוהבות את המדינה, ששמות הכל בצד והולכות לעשות את זה מתוך התנדבות, מתוך רצון להגן, לשמור, אהבת הארץ, הערכים הכי ציוניים שיש. מה שלהם אין, לאותם נשים יש. אוקיי, אז אנחנו מדברים על ציונות, על אהבת הארץ, אצלהם בלב שלהם יש פי אלף יותר מהם. שלא יבואו לדבר איתי לא על צבא פרוגרסיבי, ולא על איזשהו שמאל קיצוני, ולא על הקשקושים האלה. אוקיי? עכשיו, אני חושבת שהתשובה שלי של קפצו לי, היא באה, כי אני אומרת, בסוף הדברים מדברים בשטח. אתה רואה מה קרה בשבעה לאוקטובר, אתה רואה מה קורה בגבולות שלנו. בסוף אין כוח לוחם חשוב, כוח אדם שצהל זקוק לו, שהיום צהל לא יכול בלעדיו, אוקיי? אין מאיפה למלא את השורות האלה, ויותר מזה, הן עושות עבודה טובה. ולמה אני יודעת שהן עושות עבודה טובה? כי אני חוויתי את זה, אני חוויתי את זה על בשרי, אוקיי? Mm-hmm. אני ראיתי, אנחנו התחלנו טירונות, באמת, כמות מאוד מאוד גדולה של אנשים, אני יודעת, בסוף סיימנו חצי. חצי, למה? כי חצי לא התאימו.
Yeah.
מבחינה פיזית חשבו שזה דבר אחד, ובסוף יצא דבר אחר, והפיזיות בתוך הטירונות היא דבר מאוד מאוד קשה, אוקיי? בין אם זה המבחנים, המבדקים, הסחיבה של, של המשקלים, כן? זה קשה וזה לא מתאים לכולם, ובתוך הטירונות מחצית לא סיימו, אז צהל כן עושה את המיונים האלה, והטירונות עושה את זה באופן אוטומטי, אגב, כמו אצל גברים, אוקיי? גם יש הרבה גברים שבסוף לא מצליחים לעמוד בזה, אוקיי? כן. עכשיו, אז זה קודם כל. עכשיו, כאישה שהולכת לתפקיד קרבי, ואני יודעת את זה, ממגב, מהניסיון שלי, אם אתה רוצה שיחשיבו אותי, אותך, כלוחמת טובה, אז את לא עושה רק את העבודה שלך, כמו שכל גבר אחר עושה את התפקיד שלו במגב, צריכה להוכיח את עצמך פי שתיים. וזה משהו שלדעתי הוא גם היום, אין לי ספק שהוא גם היום, אבל הוא בטח ובטח היה בעבר, וכל אישה ששרתה בשירות קרבי תאמר לך את זה. מה שגבר שנחשב לוחם, כדי להגיד, וואי, איזה גבר הוא, אישה צריכה לעשות פי שתיים, להוכיח את עצמה במקצועיות שלה, ביכולות שלה, בדיוק שלה, אוקיי? ואני זכיתי לכבוד שגברים ששרתו איתי אמרו לי, שרן, במשמרת הבאה יש לנו אירוע קצת מורכב, אני רוצה שאת תהיי איתנו, שאת תהיי בג'יפ איתנו. לא גבר, אני, אתה יודע איזה תעודת כבוד ואיזה תחושת גאווה זה לילדה בת 18, שנותנת את כל כולה, שצריכה להתאמץ פי שתיים ממה שגבר מתאמץ בו, כדי להוכיח את עצמה, ואז המפקד של הג'יפ בא ואומר, את איתי ולא הבחור, אז זה כבר לא אירוע שאף אחד לא עושה לי טובה. אני הוכחתי את עצמי. ופה הם לא יכולים להתווכח עם העובדות בשטח. ואנחנו יודעות מה אנחנו עושות שם. ולא סתם הכניסו נשים גם לימ"ס וגם ליחידות מיוחדות ולכל מקום, כי היו צריכים את הנשים, כי מה לעשות? יש גם מחבלות מתאבדות. וגם שם הם הוכיחו את עצמם. אז הבינו שצריך נשים במקומות האלה. אוקיי? והן לא פחות טובות מהגברים. כשאנחנו מגיעות לאותו רף מקובל, זה כי עבדנו פי שתיים יותר קשה כדי להוכיח את עצמנו. אז אף אחד לא נתן לנו את זה במתנה. עבדנו קשה בשביל זה. אוקיי? ווואלה, ומי שבא ומתלונן, אתה מבין, הרבה פעמים גם בכנסת אתה רואה אותם. וזה אותם אלה שלא התקרבו אפילו לתפקידים הקרביים האלה, אז שישבו בשקט ויסתמו את הפה שלהם.
דברים תקיפים.
ובעניין הדתי גם, אוקיי? גם אצלנו היו בנות דתיות. אוקיי? אף אחד לא אומר שכדי לשרת ביחד בג'יפ, כדי להסתער, כדי לעשות מעצרים של מחבלים, אני צריכה לגעת במישהו? לא, ממש לא. וגם נשים דתיות ששומרות נגיעה, שירתו במקומות האלה, ולא היו צריכות לגעת באף אחד בשום סיטואציה. זה לא קיים. עכשיו, יש מקרים קיצוניים, אבל זה לא משנה אם הבחורה בתפקיד קרבי או לא בתפקיד קרבי. יש לפעמים, אני יודעת, כל מיני מערכות יחסים שמתפתחות בצבא, באופן טבעי, לא באופן, עכשיו אני מדברת כאילו על איזה משהו כפוי או איזה משהו כזה. אבל אני אומרת לך, גם גברים דתיים, גם נשים דתיות ששרתו. אגב, הלוחמת הבדואית הקרבית הראשונה הייתה טירונית שלי. מה, אתה חושב שהיא לא הייתה דתייה? ולא אימו עליה ברצח בכבוד המשפחה, אמירה, כן, אבל למדנו גם לשמור עליה, וגם לתת את המקום שלה, וגם לדתיות שלה, והכל, והצבא לאט לאט לומד איך גם לאפשר את הדברים האלה, וכמו שלנו כנשים לא הכינו את הקרקע לשירות נשים, לא הכינו את המדים הקרביים לנשים, או את הנעליים הקרביות לנשים, או בהכרח את המגורים, אז הגברים היו ישנים בבתים, והנשים היו ישנות באוהלים, כאילו... אז לא הכינו לנו ופרסו לנו שטיח אדום. נלחמנו מבפנים, נלחמנו בשביל המדים שיהיו יותר נוחים, נלחמנו בשביל נעליים, נלחמנו בשביל דברים כאלה. וכמה שאנחנו רוצים לראות את צהל כאיזשהו מוסד מדויק ומאוד מתקדם, ושיודע לתת את הכל, לא. צהל, אתה צריך לבוא ולדרוש את הדברים, ולשנות את הדברים, ותמיד מעגלים את הפינות, ואתה מוצא כל מיני שפצורים ודרכים, ואם להם מן, אז אתה מביא מהבית, וזה בסדר. וצהל לאט לאט לומד, אתה מכריח אותו להיכנס לתוך זה. אז ככל שהחרדים ייכנסו לתוך המסגרות האלה, גם צהל ידע להתעדכן, ולבנות לו את המסלולים המיוחדים האלה.
אז זה באמת נכנס לתוך אולי נקודת הכאב הגדולה עצמה, של האם אתה מוביל את הסיטואציה שאתה רוצה לראות בעולם, או שאתה דורש שהעולם יסתדר לפני שאתה תיכנס, תקפוץ למים. ואני אגיד, אני לא הייתי לוחמת, ואני לא נכנס בכלל לדיון הרפואי או המקצועי, שאת, יש לך דעה מאוד, מאוד ברורה בו, אבל אני כן יכול להגיד שהייתי מאוד רוצה באמת שהאנשים שטוענים...
רגע, הדבר הרפואי, בחיית, זה באמת טיעון, גברים לא יוצאים עם פציעות בגב, בברכיים, ברגליים, כל מי שנכנס לתפקיד קרבי כמעט, באמת, לדעתי, אני לא אין לי הערכות במספרים, לדעתי 60% גם מהגברים יוצאים עם פציעות לכל החיים.
אני מסתכל על זה נטו בעניין של עלות תועלת.
כן, שלא יגידו לנו כאילו, הם נפצעות. גם גברים נפצעים, גם להם יש, איך קוראים לזה, חוליה בגב כזאת, וברך כזאת, ושמיעה כזאת.
אין ספק שיש המון פציעות גם אצל גברים. אני אגיד שמבחינתי זה נטו עניין של עלות תועלת. אני חושב שבאמת מגב זה משהו שהוא במיוחד, יש לו התאמה לנשים ביחס לגברים.
אבל זה בגלל שבנינו את זה לאורך השנים, זה לא התחיל ככה.
כן, לא, אני מתכוון מבחינת אופי האתגר הלחימה של הקבוצה הזאת, שזה להיות באזור שהוא הרבה פעמים אורבני, בחיכוך עם אוכלוסייה, גם מערכות, גם כאילו קבלת החלטות בזמן לחץ, וכל מיני דברים שהם לא עניין של כמה חזק הגב שלך מבחינת כמות הקילוגרמים שאתה סוחב, אלא הרבה מאוד קישורים אינטליגנטיים.
אז חשוב לי להגיד שגם אם תיקח 25 שנים אחורה, לא חשבו שמגב הוא מקום מתאים לנשים, אוקיי? זה היה בדיוק את אותה תפיסה. ועד שנשים לא מגיעות ומוכיחות את עצמם, כמו הטנקיסטיות, שהגענו באמת על היישובים והכל, ופעלו באופן מדהים, אז לא האמינו שזה מותאם לנשים.
אז אני אגיד באמת, אני משאיר שנייה את הדיון הזה בצד, אני כן ראיתי הרבה תכנים של אותם ארגונים שטוענים שיש בעיות בשיקולי עלות תועלת צהליים, ולא בהקשר אידיאולוגי שהוא גם, אפשר לבקר גם עליו, שבהם השירות הקרבי לנשים, או ביחידות מסוימות, הוא בעייתי. אני רוצה להגיד משהו אחר, אני רוצה להגיד, בסופו של דבר, יש לנו צורך בלוחמים, והלוחמות ממלאות תפקידים, והתפקידים האלה הם תפקידים שסוגרים, הם סוגרים לנו, הם מייצרים לנו סדק שמאפשר לנו לעמוד במשימות שלנו, ואני מאוד מאוד מזמין את כל הגברים מכל הסוגים, במיוחד את אלה שמתלוננים, להוכיח בגוף שלהם שלא צריך את הנשים. אני אשמח שנגיע למצב שבו פונים לכל המתמיינות ואומרות להם, תראו, אנחנו ככה בלוחבים.
אין לנו צורך,
גברים ששוקלים פי שתיים מכם וסוחבים פי ארבע מכן, ולכן אין בכן צורך. אני מאוד אשמח שנוכל בכלל להגיד דברים כאלה. כיום, מי שאומר שלא צריך נשים ולא צריך חרדים, אני לא מבין מי בדיוק הוא חושב שאמור לתקוף את כל השבע גזרות שאנחנו מדברים עליהן, פלוס כל מיני גזרות שנולדות כל יומיים. אני רוצה רגע לעבור איתך באמת, בסופו שלך את העבודה המקצועית שלך, שאת נמצאת בה בממשלה, ביומיום, ואנחנו לקראת עוד ביקור שבדיוק שמענו עליו, אני חושב, אתמול לראשונה, שנתניהו ביקור צפוי בוושינגטון, שבו אנחנו מבינים מבין השורות שהדיון המרכזי יהיה איראן, כשהיה לנו תקוות מאוד גדולות. אני אגיד שבתחילת המחאות באיראן, שאז היינו אמורים להיפגש וזה לא הסתדר לנו, אז אני אמרתי, תקשיבו, מתחיל פה משהו ממש גדול, אנשים אמרו לי, תפסק בבלבל בשכל, כל יומיים יש משהו כזה באיראן, ובאמת קרה משהו מאוד מאוד גדול, יכול להיות שהיה פה הטבח במפגינים, אחד הכי גדולים שנראו בהיסטוריה, הקרובה לפחות. היינו עם תקוות גדולות, ושמענו את טראמפ מבטיח ומבטיח ומבטיח, לא זלזלנו בו, כי אחרי ונצואלה אנחנו לא מזלזלים בו, אבל אז התאכזבנו מאוד, ועכשיו איכשהו אנחנו בתוך עולם של דיון על גרעין. איך איראן הצליחה דרך טבח המפגינים האלה לשפר את מעמדה ולעבור ממצב שבו אנחנו שואלים את עצמנו אם תהיה איראן רפובליקה אסלאמית מחר בבוקר, למצב שבו עידן כל מיני דיונים, לא, את הבליסטים אנחנו נשאיר לעצמנו, אבל את הגרעין ניתן לכם. איך זה קרה הדבר הזה ומה עושים?
דיברנו על זה לפני כן, שאנחנו חיים היום דרך שינויים טקטונים מוטרפים של, בוא נקרא לזה, הסדר העולמי החדש, או הכוחות השונים העולמיים. וגם שם, בסוף, יש כוחות, אגב, טורקים, קטרים, סעודים, שהתהפכו ככה.
שהתהפכו והצטרפו למדינות של האחים המוסלמים.
ולצערי הם מפעילים לחצים כבירים, כדי להגיע בעצם לאיזושהי עסקה. אני אישית חושבת, ואני יודעת, בסוף, תראה, מדינת ישראל לא יכולה עכשיו ללכת ולעשות את מה שמדינות או מעצמות מסוגלות לעשות בכל העולם. אני חושבת שזה פספוס הזדמנות. אין דבר שאני הייתי רוצה לראות יותר משחרור העם האיראני מהמשטר הסתני, באמת אחד האלימים הרצחניים ביותר שיש היום, ושמהווה בעצם גם איום קיומי, לא רק על מדינת ישראל, אלא לעולם. המטרות שלהם פרוסות באופן מאוד פומבי, המטרה שלהם היא השתלטות אסלאמיסטית עולמית, והם עושים את זה, הם עושים את זה דרך צבא, צבא של פרוקסיז, אבל צבא של חיזבאללה, של כוחות אחרים, בכל העולם. האופרציות שלהם הן מטורפות, כאילו, בכל העולם. הבסיסים צבאיים, אזרחיים, תרבותיים, חינוכיים, הכל פרוס בכל העולם. וזה משהו שהעולם והקהילה הבינלאומית צריכים לפחד ממנו. בתוך זה, אנחנו צריכים ללמוד לנווט ולעמוד על האינטרסים של מדינת ישראל. תראה, המשטר האיראני כרגע נמצא בעמדת כוח מאוד מאוד חלשה. לא סתם עמדת כוח חלשה, עמדה שבה בכירים בורחים מהמדינה, מעבירים כספים החוצה, הציבור הכללי בעצם יוצא לרחובות.
זה על הקצה, כן.
הם על הקצה, וזה ככה ממרחק נגיעה, כמו שאומרים. אני לא חושבת שההזדמנות הזו תחזור. עם זאת, קודם כל, אנחנו חייבים לעמוד על האינטרסים שלנו, אל מול האיומים הקיומיים, שזה באמת תוכנית הגרעין והתוכנית הבליסטית. אבל אני הייתי מאוד נזהרת בהרבה מאוד פרשנים שמנסים לנבא את המהלכים של טראמפ. אם יש משהו שהוא הוכיח בשנתיים האחרונות, זה שהוא לא צפוי. והייתי ממתינה אחרי הפגישה שלו עם... הייתי ממתינה ככה לפגישה שלו עם ראש הממשלה, וקצת אחרי זה כדי להבין מה באמת המהלכים של הנשיא טראמפ.
מעניין מאוד, והייתי רוצה ממש להמשיך עם זה, אבל נורא, הייתי נורא רוצה לדחוף ככה ברגע האחרון את השאלות, השאלות הקבועות שלנו, השאלות הזהות שאני שואל את האורחים, שזה בעצם כחלק מהמטרה של הפודקאסט הזה, כמו שאת אמרת בפרק הזה לא פעם, לטלטל את הפוזיציה ולנסות לעשות אחרת ממה ש... מהחלוקה, מהפילטרינג המאוד מאוד קבוע שאנחנו חווים לשני מחנות פוליטיים שלא אכפת להם מה נכון, לא אכפת להם מה כדאי, אלא אכפת להם רק איך לדפוק אחד את השני. ולכן אנחנו שואלים כמה שאלות כאלה. והשאלה הראשונה היא, האם יש לך בשבילי דעה או מעשה פוליטי שלך בעבר שאת מתחרטת עליו היום?
וואו. משהו שאני מתחרטת עליו היום?
כן.
אז אני חושבת שמה שבאמת יושב לי על הלב זה העניין של הישיבה ביחד עם המפלגה של מנסור עבאס. זה היה טעות, אני מתחרטת על זה. כלומר, לא אני קיבלתי בסוף את ההכרעה הכללית, אני הייתי חלק מהמפלגה, אבל בהחלט זה...
זה הדבר לא נכון, את אומרת.
לחלוטין. בטח היום, אתה יודע, אז אתה נמצא במצב של אין ברירה. אתה מבין שאם זה לא זה, הולכים לבחירות. כן. משום שלא הייתה קונסטלציה של בנייה של משהו אחר.
נכון.
אז זה היה או הליכה לבחירות, או לנסות את מה שנתניהו עצמו בנה. כלומר, הקונסטלציה של נתניהו, יריב לוין, יואב קיש, בעצם בנו. כלומר, הם רצו לשבת איתו, וזה נתן לזה איזשהו סוג של לגיטימיות, שבסוף, כשאני עמדתי אל מול הבחירה ללכת לבחירות, או לבנות את מה שהם בנו, יש לי חרטה מאוד מאוד גדולה, שנתתי אור ירוק, כי אתה יודע שבסוף הייתי חלק מאותו מהלך.
וואו.
כן.
מעניין מאוד, ושאלה נוספת, מישהו שלצערך את נאלצת להסכים איתו?
מישהו שאני נאלצת להסכים איתו.
גם שזה לא צפוי, זה לא טבעי לך, אבל את מסכימה איתו.
וואלה, בן גביר, על עונש מוות לנוחבות. אני שומעת את מה שקורה בפנים, בתוך אותו בית כלא של הנוחבות, אני יודעת מה הם עשו, אני יודעת זה לא בני אדם, זה מפלצות, אני לא מדמיינת אף בן אדם שמסוגל לעשות את המעשים שהם עשו, ולעשות היום, להתנהל בדרך שבה הם מתנהלים, אין דרך חזרה מזה, כלומר זה חיות אדם, שביצעו את הפשעים המזעזעים, שאפילו בסרטי האימה של האימה, לא ביצעו, ובשנייה שאתה משחרר אותם, הם יחזרו וימצאו את הדרך לעשות את אותם מעשים שוב. ובן אדם כזה, אין לו דרך שיקום. והפחד אימה שלי, זה שאני יודעת שאם הם ישוחררו, הדבר הזה יכול לקרות לשלושת הבנות שלי. ובמצב כזה, שזה פשעים של נאצים, וזה פשעים נגד האנושות, עם הוכחות שלה על ההוכחות, לא יעזור. יש פה נדרש עונש מוות לאותם מחבלי נוחבות, משום שאתה יודע, בין אם זה הדבר הזה וההרתעה, כאילו הכל, זה משהו שאיתו אני מסכימה לעניין הזה.
כן, אני חושב שרבים מאיתנו רובנו, אני חושב, ושאלה האחרונה באמת שאנחנו מסיימים איתה, זה תחזית שלך לעתיד הלא רחוק.
תחזית שלי לעתיד הלא רחוק, וואו. אתה יודע, אני מניחה, הבחירות מתקרבות, לדעתי כן. הבחירות יקרו באזור ספטמבר, התוצאה בסוף תהיה תוצאה שהיא לא רחוקה ממה שהתוצאה שהייתה האחרונה, אני חושבת שבסוף נתניהו יקבל את מרב המנדטים, והמטרה שלי היא לנסות לראות איך אנחנו בונים גשר שלא יכתב את העם שלנו, אלא ידע לאחד אותו, ובגלל זה גם לא הסכמתי לחזור חזרה לליכוד, ביחד עם גדעון ועם חברים האחרים, אבל ההשערה שלי שתוצאות הבחירות ינבטו למקום מאוד מאוד דומה מאיפה שאנחנו היום. המטרה שלי לנסות למנוע את התוצאה שהיא הייתה כיתוב עוד יותר גדול וקרע עוד יותר גדול בסופו של דבר 7 לאוקטובר שבא עלינו. למצוא את המקום באמצע שידע לחבר משהו שיעבוד בשביל העם וינסה לשבור את שתי המחנות המקוטבים עם השנאה, עם הרעל.
וואו, זה תחזית שמייצרת לך משימה לא פשוטה בכלל, לחלתי, יותר לעצמי,
כן,
ולכולנו, אני כן. חושב. אז בנימה משימתית זו, אז אנחנו מסיימים את הפרק העשירי שלנו, ותודה רבה לך, חברת הכנסת
כן.
וסגנית שר החוץ שרן השכל, ותודה לכל מי שהיה איתנו, אם אתם חדשים, אז מוזמנים לשמוע את כל 9 הפרקים הקודמים, שאני ממליץ על כל אחד ואחד מהם, ולהישאר איתנו גם לפרקים הבאים, ותודה רבה.
תודה רבה לך.